אתם מאזינים לשעת כתיבה, הפודקאסט לכותבים ויוצרים עם נבו רוזי. מדי שבוע נעניק כלים פרקטיים ויישומיים להגשמת חלום הכתיבה הגדול, ונדבר על הדרכים לפרוץ את גבולות היצירה שבכם.
שלום לכולם, ברוכים הבאים לפרק נוסף בפודקאסט שעת כתיבה, ואני אתחיל בווידוי קטן. לפני כמה ימים גללתי לי ברשתות החברתיות, זה היה באינסטגרם אני חושב, וראיתי מודעה לסדנת כתיבה, והכותרת של המודעה הייתה, איך לכתוב רב מחר. בואו תצטרפו לסדנה שלי ואנחנו נעזור לכם לכתוב רב מחר, והמודעה הזאת כל כך הפריעה לי תחילה. כלומר, אני זוכר שממש ישבתי באותו ערב, והרהרתי ביני לבין עצמי, האם האנשים שמבטיחים דבר כזה יכולים לעמוד בהבטחה כזו? וכמה ימים ככה לקחתי איתי את המחשבה הזו בראש? כי יש בזה משהו מאוד מאוד גדול ומפוצץ, נכון? בואו תצטרפו לסדנה שמלמדת איך לכתוב רב מחר. אז אני יודע שהטייטל של הפרק הזה מפוצץ, זו לא המטרה. אני לא חושב שיש מישהו, אדם, מנחה או מנחה של סדנות כתיבה, שיכולים ללמד אותך או אותך איך לכתוב רב מחר. ואחרי שככה, אחרי כמה ימים המחשבה הזאת הייתה בתוכי, אמרתי לעצמי, אני דווקא אעשה פרק, שניגש לזה מהמקום ההפוך. ואני רוצה ככה לשתף בפרק הזה בשיעורים החשובים ביותר שלמדתי, מכך ששני הספרים שכתבתי הפכו לרבי מכר, וכתוצאה מכך גם זכיתי להכיר בחיי המון סופרים ויוצרים ידועים, וככה לקבל את השני סנט שלהם, לקבל את החוויה שלהם בדרך לכתיבת רבי המכר שלהם, וככה אספתי כל מיני רעיונות במהלך הימים האחרונים סביב כלים שאני חושב שעזרו לי להנגיש את הספר שלי להמונים. אז אף אחד לא יכול להבטיח לאף אחד שהספר שלו יהיה רב מחר. זה מצחיק גם כי אף אחד בארץ לא באמת יודע מה ההגדרה של רב מחר. שואלים אותי המון כותבים, פונים אליי, כותבים וכותבות, לגבי השאלה, תגיד נבו, מה זה רב מחר? אז אין הגדרה רשמית לדבר הזה. אני חושב שזה פשוט כותרת מאוד מאוד מפוצצת. אז אני דווקא רוצה לגשת לזה מהמקום ההפוך, ולהגיד מלכתחילה, אם אי פעם אדם שפגשתם, הבטיח לכם שהספר שלכם, אם תעשו א', ב' וג', הוא יהיה רב מחר, הוא כנראה לא מכיר את עולם הספרות. אבל אני כן רוצה לדבר על המקום של להנגיש את הספר לקהל הרחב. אני אתחיל בכך שכשכתבתי את הספר הראשון שלי, הספר הראשון שלי, 100 דרכים לאבד את עצמך בהודו, עוסק במסע בהודו. וכשסיימתי לכתוב אותו, התחלתי לחפש עורכת. והיה לי חשוב שמי שתערוך לי את הספר לא הייתה בעוד, לוודא שהיא לא הייתה בעוד ומעולם, העורכת. למה? כי הרגשתי שהספר כתוב בשפה שמאוד מתאימה לכל מי שנכח בעוד ובשנים האחרונות, כל מי שטייל, תרמילאים, מבוגרים וצעירים כאחד. אבל הרגשתי שאני לא רוצה שהספר הזה יפנה רק אליהם. דווקא ההפך, רציתי שהספר ייגע בכולם. והרגשתי שבכך שנעזרתי בעורכת שלא הייתה בעוד ומעולם, היא עזרה לי להאזן את החוויה למשהו שהיה הרבה הרבה יותר נגיש. אני יכול להגיד לכם היום, ב-7-8 שנים אחורה, שרוב מי שקרא את הספר שלי עד היום, את שני הספרים שלי, לא היה בהודו מעולם. כלומר, זה פשוט הפך להיות ספר הרפתקאות, זה באותה מידה יכול להתקיים בטוקיו, בניו יורק, בברזיל, ובמקרה הוא התרחש בהודו. וזה מבחינתי העניין, העניין של ההנגשה. אז זה הנושא של הפרק הזה. איך להצליח להנגיש את עצמי, את המסרים שלי, את השפה שלי, דרך ההתבטאות שלי החוצה, בצורה שתוכל לדבר לכל אחד. כמובן שזה לא אומר שהספר ימכור כך וכך עותקים, או כך וכך אנשים יאהבו אותו, אני לא חושב שזה רלוונטי ממש, בעיקר כשמדובר בתהליך שהוא כל כך כל כך אינדיבידואלי, אני חושב שיש כל מיני נקודות קטנות שאפשר לדבר עליהן, בשפה של הנגשה, אז אני אדבר גם באופן כללי על איך אני חושב שצריך לגשת לעולם הכתיבה, וגם בתוך עולמות הכתיבה, איך אני יכול להביע את עצמי בצורה שתהיה יותר נגישה. אז קודם כל אני אתחיל מהדבר הראשון שאני רוצה לדבר עליו, וזה העובדה שהספר שלי, ברגע שהוא יוצא החוץ על העולם, הוא כבר לא שייך לי. הוא שייך לעולם, ואני יודע שזה מאוד מאוד קלישאתי. בשנות ה-70, 80, ואפילו בתחילת שנות ה-90, הייתה להקה אמריקאית מאוד ידועה, שקראו להם The Grateful Dead, להקת מין רוק, בלוז כזו, והם הרשו לכל הקהל שלהם, להקליט את ההופעות, וממש כשאנשים הולכים להופעות של הגרייטפול דד, היו המון המון אנשים עם מכשירי הקלטה, שהיו מקליטים את ההופעה, ובסוף ההופעה מוכרים את ההקלטות באופן פיראטי לקהל, וגרייטפול דד עודדו את זה, על אף שהם לא היו מרוויחים מזה שקל, הם היו מעודדים את זה, והטענה שלהם, של הלידר של הלהקה, שמו ג'רי גרסיה, זיכרונו לברכה, הוא תמיד היה אומר שהמוזיקה היא לא שלי, של העולם. ברגע שהוצאתי אותה החוצה, היא כבר לא שייכת לי, ואני יכול לנסות להילחם על כמה מזה שלי וכמה לא, ולנסות לשנות את דעת הקהל סביב איך הם יתפסו את היצירה שלי, אבל בסוף היא לא שלי. וסיפרתי לפני כמה פרקים, סיפור שאני מאוד אוהב לספר, על כך שאימא שלי, אחרי שהספר הראשון יצא לאור, היא הלכה ואחת השכנות תפסה אותה ברחוב ושאלה אותה, תגידי, זה מה שהבן שלך חושב עלייך? עכשיו, הספר שלי הוא סיפור עלילתי לחלוטין, אין שום קשר בין הגיבורים לבין אמא שלי, אבל כן, צחקתי לכך שכשהגיבור נוסע לאודו, אז אמא שלו, שיש לה אופי מאוד כזה נוירוטי, אז כשהוא הודיע לה שהוא נוסע לאודו, היא הוציאה בורקסים ואת הכוסות תה של המלך, כאילו זו שיבה, היא כאילו נפרדה ממנו. עכשיו, אין לי שום קשר בין זה לבין אמא שלי, זו האמא של הגיבור, באופן מקרי, אבל זה שהשכנה שלי החליטה, שזה מה שאני חושב על אמא שלי, אני לא בטוח שאני יכול לשלוט באיך שהיא תרגיש. וזה סיפור די מצחיק, אבל למדתי מכך שיעור די חשוב. דוגמה נוספת שיש לי לכך, ספר הראשון שלי עוסק בגבר ישראלי, שבהחלטה של לילה מחליט לנסוע לאודו אחרי הבחורה שהוא אוהב, ולהציר בפניה את אהבתו. עכשיו, הספר הוא מאוד כליל וקומי ומצחיק, ומי מכם שהיה באודו, יודע שזו הודו. הודו היא כלילה וקומית ומצחיקה ומוזרה וכאוטית. לא, זה לא מקום רגיל. בעיקר כשאתה מגיע בגיל 20 בגילי ה-20 שלך להודו, זה לא מקום רגיל. ובחרתי להתייחס בתור כותב לכל מה שקורה לגיבורים שלי בסיפור כאתנחתות קומיות מסוימות, כי אני חושב שהודו זה מקום מצחיק. וכשהספר יצא לאור והוא באמת התחיל לגלגל והוא התחיל להיחשף והוא באמת הפך לרב מחר, אז דרך אנשים שאני מכיר הצלחתי להגיע לשגרירות הודו בישראל, והרעיון היה לייצר איזושהי השקה אלטרנטיבית לספר, בשיתוף עם השגרירות, כי אני הנחתי שלא בכל יום יוצא ספר בעברית על הודו, וחשבתי שהם יאהבו את הרעיון, והם באמת ביקשו ממני, היה לי גם חיבור אליהם דרך קרובת משפחה, שלחתי להם את הספרים, ולאחר הזמן מה קיבלתי ממודעה בכך שהם לא מוכנים לקחת חלק בספר הזה, ושהם אפילו קצת נעלבו ממנו. עכשיו, תהיתי בני לבין עצמי, זה ספר שהוא מאוד קליל וקומי ומצחיק, ואין בו שום כוונה לפגוע באף אחד. ולא צריך לקבל מהם תשובה, אבל בסוף דרך קרובת המשפחה שלי, הבנתי שההודים, יש להם המון המון כבוד למורשת, למסורת ולתרבות שלהם. ואם כל אדם באשר הוא יחליט להתבדח, אפילו באופן ציני ומכבד, אבל להתבדח על התרבות שלהם, אם זה הפרות ברחוב, או העובדה שכשאתה הולך באודו, אני הרגשתי את זה בדלי, זה לא קורה בכל מקום, כמובן אודו מקום נפלא, אבל הייתה מין תחושה בדלי שאתה, עבורם אתה נראה כמו ארנק עם רגליים. וכל האקטים של המחירות שלהם נראו, זה מאוד סליזי, זה תמיד עובר מאוד מוזר. וזה מאוד מורגש. והם מאוד נעלבו מזה. שבחרתי לציין את הדברים האלה בספר, והם החליטו שהם לא רוצים קשר לספר הזה. ביום יומיים הראשונים זה היה מוזר, וכאילו הרגשתי לרגע לא נעים, ואמרתי, מה, אם באמת פגעתי? אבל זו הייתה הדרך שלי להביע את האמנות שלי, ודרך אגב, עד היום אם אני אסתכל אחורה, אני לא חושב שיש משהו שפוגע בשום צורה, אם קראתם את הספר שלי, אני אשמח לשמוע את דעתכם לגבי זה, פשוט בחרתי לכתוב ספר שהוא הולך למקום יותר של קומדיה, סביב הודו, וזה פחות מצא חן ביניהם. ושוב, זה איזשהו שיעור לכך שברגע שהספר יוצא לעולם, הוא כבר לא שלי, הוא של העולם. ואני פוגש הרבה כותבים שמנסים מאוד לשלוט באיך זה יתקבל ואיך זה ייראה. עכשיו, תקשיבו, חלילה, אנחנו לא רוצים לפגוע באף אחד. אנחנו לא רוצים להעליב אף אדם. אנחנו כאן כדי לעשות את האמנות שלנו מהמקום הטהור והנקי והיפה ביותר שאפשר. אמנות היא יופי בסופו של דבר. אבל יש לנו הרבה פעמים את המקום שאנחנו רוצים לשלוט באיך ירגישו ואיך יחשבו עליי ומה יחשבו עליי. והאמת היא שאין לנו שום דרך לעשות את זה. אז אני מלכתחילה, שוב, כל עוד אני מעל מקום שהוא נקי ואותנטי וטהור, אני רוצה לשחרר את המחשבה הזו. אני מאמין שברגע שאני אשחרר את המחשבה הזו, אז יהיה לי הרבה יותר, תהיה לי דרך גישה הרבה יותר ישירה אליי, לכתוב את עצמי, כמו שאני רוצה להביע את עצמי החוצה. בלי מחסומים ובלי אתגרים, פשוט לכתוב את עצמי, אני מאמין שזו אמנות, בגרסה הנקייה והאותנטית ביותר שלה. נקודה נוספת שרציתי לדבר עליה, זה נושא של קהל היעד. אני פוגש המון כותבים בתחילת הדרך, שאפילו לא התחילו לכתוב את הספר שלהם, הם נמצאים ממש בפרקים הראשונים, והם כל הזמן מדברים על קהל היעד, קהל היעד שלי הוא א', וקהל היעד שלי יתנהג ככה, וקהל היעד שלי לא רוצה לקרוא ככה. ושוב, למדתי בשלב מאוד מאוד מוקדם, מהרגע שהספר שלי יצא לאור, שקהל היעד לא רלוונטי. כלומר, אם אני מנסה לקחת את הסיפור שלי, ולהכניס אותו לקופסה מסוימת, יש בזה איזשהו תהליך לא טבעי. כלומר, אני מנסה להתאים את עצמי לקופסה מסוימת. אני דווקא מאמין שההפך הוא הנכון. אני מאמין שאני רוצה ליצור את הקופסה. אני רוצה לכתוב את הסיפור שלי כמו שהוא בראש שלי. אני לא רוצה... שוב, יש הרבה ז'אנרים. אז אני לא רוצה להסתכל על הספר כרומן רומנטי ולהכריח את עצמי להכניס סצנות סקס לתוכו. כמו שאני לא רוצה... אם אני כותב ספר מסע בהודו, אני לא רוצה בכוח להכניס עוד יעדים כדי לשמר את המקום של המסע בתוכו. אני רוצה לכתוב את הסיפור כפי שהוא. כלומר, סיפור הוא סיפור, ואני רוצה להתייחס אליו בצורה הנקייה ביותר. וברגע שאני מתחיל לעשות המון דין וחשבון, בעיקר בתחילת הכתיבה, לקהל היעד, מי יקרא את הספר, למי זה מתאים, לאיזה גילאים, אתם יודעים, אני פוגש כותבים שנותנים לי כמו גרף דמוגרפי של מי קהל היעד, איפה הוא גר, איך הוא נראה ואיך הוא מתנהג. אני לא חושב שזה רלוונטי, אני גם לא חושב שזה מתפקידנו, ואם זה כן מתפקידנו ככותבים, אז לא בשלב הזה. בכתיבה, בואו נכתוב. בואו נשאל את עצמנו כיוצרים, מה הסיפור הכי טוב שיש לי לספר? ונתנהל סביב הדבר הזה. בסוף, כשאני אתייחס והגש לסיפור שלי מהמקום הנקי, אני חושב שהוא יכול להגיע פשוט להרבה יותר אנשים. אם אני מראש מנסה לתבנת אותו, אני חושב שהוא יישאר תבניתי. ואני כקורא אקראי לא רוצה לקרוא דברים תבניתיים, אני רוצה לקרוא דברים ששונים ממה שקראתי עד היום. אני רוצה לקרוא דברים אחרים. ממה שקראתי עד היום. אז זה אני מאמין שלי, לגבי קהל היעד. אני חושב שזה, בנקודה הזו אנחנו צריכים להניח את זה בצד, ולא לחשוב על זה בכלל. כי זה לא רלוונטי. כל מה שרלוונטי הוא הסיפור. נקודה נוספת שאני רוצה לדבר עליה, של איך להנגיש את עצמנו החוצה. דיברתי רגע ברמה המנטלית, של מי הספר שייך ומי קהל היעד. אז בואו נדבר רגע על הסיפור עצמו. ואני מאמין שכלי מאוד מאוד חשוב להנגיש את עצמי החוצה, ואת הסיפור שלי החוצה, זה יצירת דמות ראשית חשופה ופתוחה. כולנו מכירים את הביטוי דמות עגולה, והרעיון של דמות עגולה זה איזושהי דמות שעוברת מסע. כלומר, אנחנו לא רוצים שהיא תהיה שטוחה, אנחנו רוצים שהיא תביע, אנחנו רוצים לראות את השינוי שמתחולל בה. אני גם מתכנן בקרוב מאוד להקליט פרק שלם שיעסוק באפיון דמות ואיך לגשת לכתיבת גיבורים, אז אני לא אצלול עמוק מדי לשם, אבל אני כן מאמין שבלב שלם, דרך אגב, שהקורא שלי רוצה, מחפש וקמה להתחבר לדמויות שלי. זה כל מה שהקורא שלי רוצה. הקורא שלי רוצה נקודת התממשקות. כלומר, אם אני קורא סיפור ואני לא מתחבר לדמות, אני יכול לאהוב אותו, אני יכול לאהוב את הסטורי ליין, אני יכול לאהוב את העלילה, אבל משהו יהיה לי חסר. לעומת זאת, ברגע שאני מתחבר לדמות, אני כאילו מעודד קבוצה מסוימת. ברגע שאני מעודד קבוצה מסוימת, אני מרגיש הרבה יותר נוכח בסיפור. והיום, שוב, 2023, אנחנו רוצים לתת לדמויות שלנו להיות פגיעות. ככל שהדמות שלנו הופכת להיות פגיעה יותר, היא הופכת להיות רגישה יותר, וככל שהיא הופכת להיות רגישה יותר, היא הופכת להיות אותנטית יותר. ובעיניי זה כלי שהוא מאוד מאוד חשוב, עבורי, ככותב, לתפוס את תשומת הלב של הקהל. אני רוצה לגעת בכולם. אני רוצה להגיע לכולם, אבל אני יודע שאני לא אגיע לכולם מלכתחילה. אז אני כן שואף, אם אני לא יכול להגיע לכולם, אני כן שואף, כי יהיו הרבה אנשים שלא יאהבו את הדמות שלי. כמו שיהיו, אתם יודעים, אתם מכירים את חוק הפרטו אולי? חוק הפרטו אומר מכל דבר שאני אעשה, 80% יאהבו ו-20% לא יאהבו. זה חוק שאתם יודעים, הוא יכול ללכת לכיוונים מסוים, זה יכול להיות 90-10, 75-25, אבל תמיד יהיו כמות, תהיה כמות מסוימת של אנשים שלא יאהבו את מה שאני עושה. וזה בסדר. אתם יודעים, קיבלתי לא מעט ביקורות על הפודקאסט כשהתחלתי, על זה שאני מדבר מאוד מהר, ועל זה שאין תיאוריה, שזה מאוד פרקטיקה, ולעיתים אני גם שוגה בעברית שלי. לעיתים אני יכול להתבלבל בשתיים או שניים, או בזה או זו. אני יכול להתבלבל לעיתים. והיו הרבה אנשים שאמרו לי, האמת שאפילו לאחרונה גם קיבלתי כמה הודעות כאלה, של מאוד נהניתי לשמוע אותך, אבל היה לי קשה להאזין, בגלל א' וב' וג' וד', וזה בסדר. זה לא מתאים לכולם. זה חוק הפרטו. אבל אני חייב להמשיך להביע את עצמי, אני רגע חוזר לעולם של הכתיבה, אני חייב להמשיך להביע את עצמי, כי אני יודע שזאת הדרך שלי להביע את האומנות שלי. במקרה הזה זה פודקאסט, במקרה אחר זה כתיבה. אבל רגע נחזור לעולם הכתיבה, אני רוצה לתת לדמות שלי להיפתח, לא להגביל אותה, ולתת לה להיות פגיעה ופתוחה. לתת לה להיחשף, לתת לה להיפגע, ופשוט לתת לה להיות אותנטית. בעיניי זה כלי שהוא סופר סופר חשוב ואף הכרחי, במסע שלי להנגיש את הסיפור שלי החוצה. ושוב, רגע, אני רוצה לשים כוכבית. אמרתי כמה פעמים את הביטוי להנגיש את עצמי החוצה ולגעת בכולם. אבל שוב, אני עושה את זה עם כוכבית, כי אני יודע שלא כולם יאהבו. אבל אני רוצה לתת לכל אחד ואחת את ההזדמנות להתחבר לסיפור שלי. נקודה נוספת שאני רוצה לדבר עליה, הדעות של אנשים אחרים לא רלוונטיות. אתם יודעים, כולם מביעים דעה. מי שמכיר את טונה, אז אמר, אז הוא מדבר על זה שאחרי פרידה, כולם נהיים פרופסורים לבאסה. כלומר, לכל אחד יש את הדעה המאוד מאוד נחרצת שלו. וזה בסדר, לכולם יש דעה בכל נושא. וזה העולם שבו אנחנו חיים, ואנחנו לא רוצים לשנות אותו, אנחנו אוהבים את העולם כמו שהוא. אבל אנחנו צריכים להיות מודעים לעובדה שלכולם יש דעה. ואני יכול להגיד לכם שכשכתבתי את הספר, להרבה אנשים הייתה בסביבה שלי, ותמיד יש להם כוונות טובות. אבל הדעות שלהם משליחות על העולם שלהם. והדעה שלי נובעת מתוך העולם שלי. אז זה בסדר לבקש חוות דעת מאנשים? הרבה פעמים אנחנו נקבל גם חוות דעת, זה מה שקורה לא מעט. אנחנו מקבלים חוות דעת גם בלי שביקשנו, וזה לחלוטין לגיטימי. אבל חשוב שניקח את הדברים בערבון מוגבל. הדעות של אנשים אחרים לא רלוונטיות. אם אני הייתי מקשיב לדעות של אנשים אחרים, כנראה שמעולם לא הייתי מקליט פודקאסט, כנראה שמעולם לא הייתי כותב ספר. וגם הייתי כותב ספר, כנראה שהוא לא מגיע לכמות האנשים שהוא הגיע, כי לכל אחד יש דעה. דרך אגב, הדבר הראשון שאמרו לי בכל הוצאה לאור שהייתי בה, כשהספר נכתב, הדבר שאמרו לי היה, למה לכתוב ספר על הודו? את מי זה מעניין? זה משפט ששמעתי שוב ושוב 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 ושוב. למה לכתוב ספר על הודו? אתם יודעים שמאז שהספר שלי יצא לאור, יצאו בעברית יותר מ-20 ספרים על הודו? אז יש קהל לכל דבר. גם אם הצד השני לא יכול לראות את זה, וזה היה אנשי מקצוע, כשהגיל שלהם היה כפול ממני, ולעיתים פי 3 ממני בגיל, ואתה רוצה להקשיב למה שיש להם להגיד, אבל אנחנו חייבים ללמוד לקחת דעות של אנשים אחרים בערבון מוגבל, בעיקר כסטוריטלרים וכיוצרים. כרגע, רק הדעה שלנו משנה. כשנסיים לכתוב, זה אנחנו והעורכת. ואנחנו רוצים לקבל את מה שיש לעורך או לעורכת להגיד, אבל גם את זה אנחנו ניקח בערבון מוגבל, כי הסיפור הוא שלנו. אני תמיד אשאל שאלות, אני תמיד תעניין. כל פעם שאני מקבל פידבק, עד היום וקיבלתי אלפי פידבקים על הכתיבה, על יצירות אחרות שאני עושה, אני תמיד שואל שאלות. אני רוצה ללמוד מכך. אני רוצה להבין מה מסתתר מאחורי הדברים שנאמרו. אבל זו הבחירה שלי, האם אני מקבל את הפידבק הזה ואת הדעה הזו, או שאני מניח אותה בצד. ובכנות, ברוב המקרים אני שואל המון שאלות, ואני בוחר להניח את הדעה בצד. כדי להצליח להביע את עצמי בצורה שהיא נכונה ומדויקת עבורי, אני חייב להיות קשוב אך ורק לעצמי. אחרים יכולים להביע את דעתם, אבל הם לא באמת יודעים מה יש לי בלב. וזה שיעור שלמד, לקח לי המון שנים ללמוד. המון שנים. אבל היום אני יכול להגיד את זה באופן מאוד נחרץ. שרק הדעה שלנו ככותבים משנה. אני כן רוצה להקשיב, אני כן רוצה להיות חשוף, אבל רגע, לקחת את הדברים בערבון מוגבל. ודרך זה גם, נקודה נוספת, זה להפסיק להתנצל. ב-2023 אנחנו מרגישים שאנחנו כל מה צריכים להתנצל על דברים. אבל לא להתנצל דווקא ממקום של פגעתי במישהו. אמרנו, אנחנו רוצים לכתוב יצירה שהיא נקייה ותאורה, והדבר האחרון שאנחנו רוצים לעשות זה לפגוע במישהו אחר. אבל בעיקר להפסיק להתנצל כלפי עצמנו. אנחנו כל מיני מסבירים לעצמנו למה זה נכון, ולמה זה צריך להיות ככה, ובואו נפסיק להתנצל. אני תמיד אוהב להגיד, וזאת היא הנקודה האחרונה שאני אעסוק בה היום, אני תמיד אוהב להגיד שכשאנחנו כותבים ספר, בייחוד ספר ראשון, והרבה מאיתנו ככותבים כבר רואים את הקריירה שלנו עם ספר שני וספר שלישי וספר רביעי, אנחנו חייבים להתייחס לספר הזה, לספר הראשון, לספר שאנחנו כותבים ברגע זה, כאילו האחרון שנכתוב בחיינו. אני לא יכול לשמור שום דבר לעצמי. אני פוגש המון כותבים שמספרים לי על משהו כמו, הם רצו לכתוב על איזשהו סיפור בין גבר לאישה, ועל איזושהי התנהגות לא הולמת של הגבר, אבל בגלל עידן המיטו הם הרגישו לא בניח לכתוב על זה. או שיש להם איזשהו סיפור צד שהם רוצים להוסיף לסיפור, אבל אני אשמור את זה לספר הבא. תקשיבו, אחוז מאוד גדול, אני לא רוצה לדבר עם מספרים כי הם כנראה יהיו לא מדויקים. אבל רוב הסופרים שפגשתי בחיי יוציאו רק ספר אחד. הרבה מהם יגידו מראש שהם יוציאו 2, 3 ו-4, אבל הרוב הגדול והמוחלט הוציא ספר אחד. ויש לנו איזושהי נטייה לשמור אצלנו חלק מהדברים. ואני מאמין שההפך הוא הנכון. אני רוצה להתייחס לכתיבת הספר הזה, כאילו זה הספר האחרון שאני אכתוב בחיי. כאילו זו הזדמנות היחידה שלי, להביע את עצמי בצורה הזו, בפלטפורמה הזו, במדיה הזה, במדיה הזו, סליחה, בצורה הנקייה ביותר. אני לא רוצה לשמור שום דבר לעצמי. אני רוצה לכתוב את הסיפור הכי טוב שאני יכול, עם הדמויות הכי טובות שאני יכול, עם המסרים המדויקים ביותר שאני יכול. ובעיקר, לא לדחות, ואני לא מדבר על דחיינות של כתיבה, עברנו כבר את השלב הזה. אני מדבר על הסיפור עצמו. ודרך אגב, זה משהו שאני עשיתי. ובספר הראשון שלי היה לי סיפור צד שכל כך אהבתי אותו. וברגע האחרון החלטתי לא להכניס אותו. זה איזשהו סיפור צד על שתי ציפורים שמגלות את היבשת ההודית. ובעקבות הציפורים הגיעו להודו המון המון אנשים, וזה בצורה כזאת או אחרת, זה טקסט שהוא קומי, ככה התחילו להגיע המוני הישראלים להודו. מי שהיה בהודו יודע שהכל הודו ישראלית לכל דבר. ומאוד מאוד אהבתי את הסיפור הזה, אבל הרגשתי שזה קצת too much. ובסופו של דבר החלטתי לא להכניס את הסיפור הזה לספר שלי, וזה היה הסיפור שפתח את הספר השני. אם תשאלו אותי, הייתי צריך להכניס את הכל לספר הראשון. מבחינתי, כשסיימתי לכתוב את הספר הראשון, לא חשבתי שאני אכתוב עוד ספר. כלומר, רציתי לעסוק באומנות, רציתי לעשות יצירה, זה היה הפשן שלי מאז שאני זוכר את עצמי. אני לא זוכר את עצמי עם חלומות אחרים מלבד כתיבה, אבל הרגשתי שאני מאמיס, והרגשתי שלא, לא, לא, נשמור את זה לפעם הבאה. על אף שבלב שלי לא הייתי בטוח שתהיה פעם הבאה. אז זה שיעור שדווקא למדתי על בשרי, שבסופו של דבר אצלי זה, אני מרגיש שלא התפספס כלום, כי בסוף הספר השני יצא וגם הוא ככה זכה ללא מעט חשיפה, ואיכשהו אני חושב בדיעבד שגם הסיפור הזה שוויתרתי עליו בספר הראשון עבד יותר טוב כשהוא פתח את הספר השני, ובכל זאת, אנחנו לא משאירים שבועים ואנחנו לא שומרים שום דבר לעצמנו, אנחנו כותבים את הספר הזה כאילו זה הספר היחיד שנכתוב בחיינו. אז זה היה פרק לא רגיל, והפרק הזה מטרתו הייתה לתת איזשהו קונטרה לכל מיני הבטחות לרבי מחר. אז מבחינתי יש כאן איזה כל מיני כלים, דיברנו על כך שהספר שייך לעולם ולא שייך לי, דיברנו על קהל היעד שהוא לא רלוונטי, דיברנו על דמות ראשית חשופה ופתוחה, דיברנו על כך שהדעות של אנשים אחרים לא רלוונטיות, דיברנו על כך שאנחנו רוצים להפסיק להתנצל, ובעיקר הדבר האחרון שדיברתי עליו היה להתייחס לספר הזה, כאילו הספר האחרון שאני אכתוב בחיי, כלומר אני לא רוצה לשמור שום דאטה, מידע, אינפורמציה, סיפורי צד לעצמי. אני רוצה לכתוב אותו בגרסה הטובה ביותר שלו החוצה, ואני מאמין שברגע שאנחנו נשתמש בכלים האלה, יהיה לנו הרבה יותר, לא קל ולא פשוט, אבל יהיה לנו הרבה יותר נגיש, להנגיש את עצמנו החוצה. וזו המטרה, להנגיש את עצמנו להמונים. אז עד כאן פרק נוסף של הפודקאסט שעת כתיבה, אנחנו ניפגש בפרק הבא, להתראות.
האזנתם לשעת כתיבה. הפודקאסט לכותבים ויוצרים עם נבו רוזי. לכל שאלה או בקשה מוזמנים לחפש נבו רוזי בפייסבוק או באינסטגרם.